מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע. שלום דוד, מה נשמע?
ברוך השם, בוקר טוב בצלאל.
בוקר אור. אני הרבה חושב על תושבי הדרום שפונו, אלה שנשארו ונשארו לא מעט וגם פונו לא מעט, ומה עובר עליהם, כי ביום יום כשאתה לא בסביבה הטבעית שלך זה קשה ומאתגר, ויש הרבה מאוד גם תושבים חרדים היישובים שקרובים לרצועת עזה, ויש גם כאלה שנשארו שם ואין לימודים סדירים. אנחנו צריכים לחשוב גם עליהם ולדבר עליהם.
קודם כל, אתה אומר הרבה חושב, אני חושב עליהם כל הזמן, ואני רוצה להגיד לך משהו. תראה, כשיש אזעקות, כמו אתמול למשל, אתמול בערב, שהיו אזעקות באזור המרכז, במלא מקומות, מלא יישובים באזור המרכז, מלא ערים באזור המרכז, תשים לב לחוסר הנוחות, שהיא כלום, כאילו, היא אפס ליד מה שקורה לאותן משפחות מהדרום שעליהם אתה מדבר כרגע. אתה יודע, 10 דקות, או 15 דקות, או 30 דקות אחרי שאתה מרדים את הילדים הקטנים, ופתאום, אופס, אחרי שהתרגלת 3 ימים שאין אזעקות, לשלוף את הילדים מהמיטות, להכניס אותם לממד, ואתה אומר, עד מתי נמשיך לחיות ככה? ובאותם רגעים, בצלאל, כשאני נכנסתי עם הילדים הקטנים שלי לממד, אתה יודע על מי חשבתי? בדיוק על אותן משפחות שעליהם אתה מדבר עכשיו, המפונות מהדרום, וביניהם יש הרבה, הרבה מאוד מקרב הציבור החרדי, משפחות חרדיות, שהתפנו מנתיבות, שלחו מאופקים, שלחו מערים נוספות שם בדרום ובאו לכאן למרכז. תחשוב שהם כבר למעלה מחודש, הם יותר מחודש, מתארחים, הרי הם לא מפונים על ידי המדינה, כן? בואו נעשה סדר בדבר הזה.
כן, רק אלה שקרובים ממש ממש לעוטף, נכון. ב7 קילומטר.
אז הם מתארחים אצל קרובי משפחה, אצל חברים, אצל ידידים, אצל מכרים, והדם הכי מפחיד אותי כאן בסיפור הזה, שאנחנו לאט לאט מתרגלים, והעזרה להם, העזרה לאותן משפחות, הולכת ופוחתת ודורכת,
כי אנשים נכנסים לשגרה ול...
שגרה אין, אבל אנחנו מכירים איך זה. אתה יודע, בדרך כלל כשקורה אסון גדול, אז כל העם ישראל סביב אותה משפחה שעוברת את אותה אסון, את אותו אסון, וכולם עוזרים להם, ושבוע, שבועיים, 3 שבועות וזה. ואחרי חודש זה כבר לא קורה. זה בדיוק מה שקורה עם אותן משפחות. מי ישמע את הזעקה שלהם? מי ישמע את הזעקה שלהם עם מוסדות חינוך? מי ישמע את הזעקה שלהם עם לחם וחלב להביא לילדים שלהם? מי ישמע את הזעקה הנפשית שלהם? בוא, הם לא בבית שלהם. אני לא מדבר איתך על אלה שנמצאים בבתי מלון, שגם הם עוברים סבל. אני מדבר איתך כבר על אלה שלא פונו על ידי המדינה. אני אדגיש את זה עוד הפעם. אנשים שלא רוצים לחזור לנתיבות או לאופקים או לכל מיני מקומות עד שהמלחמה הזו לא מסתיימת. וצריך, אתה יודע, לעורר בציבור.
והמקום שבו הם נמצאים בבתי המלון, אנשים חושבים, יאללה, הם הלכו לבית מלון, תנאים טובים, מלון, חופש, ממש, ממש לא. משפחה עם ילדים בחדר אחד, מקסימום 2, אין סדר יום כמו שצריך, מחפשים איפה לשלוח את הילדים ללמוד, ולא תמיד מוצאים. אין איך לחבס, אין את הפרטיות ואין את החיים הרגילים, וזה...
זה יותר מזה, זה יותר מזה,
זה
בצלאל.
להרגיש פליטים.
קודם כל, זה לא מרגיש פליטים, זה פליטים. והבתי מלון שהמדינה פינתה אותם לשם, טוב, אי אפשר לממן בתי מלון כאלה יקרים, אבל גם נניח והיו ממנים בתי מלון יוקרתיים וכל זה וזה. בוא, משפחה, 4 ילדים בתוך
גם
חדר בלא אחד.
יוקרתי, גם בלא כן. יוקרתי התנאים הם לא תנאים, וגם כן. ביוקרתי התנאים לא תנאים.
כן, אתה דוחף משפחה עם 4 ילדים בחדר אחד, שבמקרה הטוב הוא 20 מטרים, כמה זמן אפשר ליהנות מבית מלון? יום, יומיים, 3 ימים? אחר כך זה זהו. עכשיו תשמע, הסיפור הזה של הילדים, של תלמודי תורה, בתי ספר, מקומות תעסוקה, מקומות עבודה של אותם מורים, זה לא רק העניין שהם עכשיו מפונים והם פליטים. הם לא יודעים מתי זה יסתיים, כי אם בן אדם היה יודע, נניח, יש לי עכשיו 3 חודשים להיות במצב הזה, אז היה מתכנן את עצמו. היה אומר, טוב, ב3 חודשים האלה אני אלך לפה ואני אלך לשם, ואני אשלח את הילדים לפה ולשם. בגלל החוסר הערכת זמן, הם גם לא יודעים כמה זמן זה יימשך. ואני מאוד מאוד מקווה שמשרדי הממשלה השונים, אחרי שכל עם ישראל התגייס ועזר ובישל אוכל וחבילות מזון ושמענו את הרב
ואני מקווה שאתה עדיין ממשיך
כביסה כן. וכל זה וזה אז אחרי כל מה שזה אני מקווה שהממשלה ששרי הממשלה נותנים להם מענה עכשיו ברמת היום יום כי היום יום שלהם הוא לא פשוט הוא לא פשוט בכלל וככל שחולף הזמן האמפתיה והרגישות של הציבור לתמוך בהם הולכת ופוחתת, כי מה לעשות? זה דרך העולם. ככה זה.
כן,
כשזה זה קורה, נכון. כולם מתגייסים לטובתם, וככל שזה מתמשך...
השאלה מה אפשר לעשות כדי לעזור להם, אני לא יודע, אבל צריך לעזור להם ולמצוא להם פתרונות, ולכל הצרכים שלהם. האמת, אני אומר לאנשים, לכו, יש לא מעט בתי מלון, בירושלים בעיקר. בני ברק אין בתי מלון, אבל בירושלים יש בתי מלון עם פליטים. אני קורא להם פליטים. חרדים, אחינו, בשרנו, יש גם לא חרדים. לכו תראו מה הם צריכים עזרה, מה הם צריכים... לפעמים אפילו רק לדבר איתם. גם זה עושה משהו, להתעניין, להשתתף במה שעובר עליהם.
לא, אבל זה לא רק לדבר. לא, זה לא מסכים איתך, זה רק לדבר.
כשאתה מתחיל לדבר ולשמוע מה עובר עליהם, תאמין לי, אתה באותו רגע מתגייס לעזור להם במה שהם יצטרכו.
צריך התלכדות ציבורית, אתה יודע, אנחנו כציבור חרדי, צריך התלכדות ציבורית באמת טובה, מחממת, עוטפת. למשפחות הללו, ולא מדובר בכמה מאות משפחות, מדובר על אלפים, נכון, אלפים רבים.
ועוד דבר, מי שכן יכול גם להגיע לנתיבות, אופקים, אפשר להגיע, הכל פתוח, כאילו, זה לא אזור סגור או משהו, גם כן, אנשים שמה, לא חיים את החיים הרגילים, הילדים לא הולכים לחיידר, ולא הולכים לבית, בנות לא הולכות לבית ספר, עוד רגע נדבר אולי גם על המורים והמורות, גם בדרום וגם בכלל, בחינוך העצמאי ומרשת החינוך בני יוסף, שעוד לא קיבלו משכורות, שזה עוד סיפור, בגלל ויכוח על מאיפה יבוא הכסף של שר, איך קוראים לה, הסכם הזה? לא זוכר.
אופק.
אופק חדש, אופק. כן. העסק הזה עדיין תקוע, וגם בערים עצמם, באופקים, בנתיבות, סדרות כמעט אין אף אחד, אנשים עוברים
שאלתי,
חיים.
שאלתי פרשנים שכתבו נגד התקציבים הללו, כן? לאופק חדש, כספים קואליציוניים וכל זה. תגידו, איפה, שאלתי אותם ברמה האישית, איפה הדאגה שלכם... לאותם הורים ומורות, הרי מדובר להורים לילדים. מה, הם לא צריכים לחיות? מה הם אשמים? בגלל שהם חרדים? בגלל שהם קשורים למפלגות החרדיות ויש לכם קטע לכל הזמן לסנות בהם? אז הם אומרים, התשובה שלהם כזאת, אם זה היה עובר ישירות למורים ולמורות, היינו עכשיו...
אבל זה עובר ישירות.
זה בדיוק העניין, שאני לא כך מבין בזה. הם אומרים, אם זה עובר...
אז תענה להם, תענה להם. אם זה עובר ישירות למורים, לא אכפת לנו, הם אומרים.
תן רגע לומר מה הרעיון. אמרתי להם, אם זה... מה, אותם מורים, הם לא... מה, הם מגדלים כלבים? הם מגדלים ילדים. הם צריכים להכיל אותם. מה הם אשמים? אז מה הם אומרים לך? לא, אם זה עובר אליהם ישירות מלא, אנחנו היינו בעד. אבל בגלל שזה עובר למוסדות, וזה מהמוסדות רק עובר אליהם, ואי אפשר לדעת, וכן אפשר לדעת, אז אנחנו עכשיו חושבים שבזמן מלחמה זה לא צריך לקרות, והאמת צריכה להיאמר, כמו שאתה אומר עכשיו, שבסוף בסוף מדובר...
בהתחלה,
בסוף, מדובר בהורים לילדים, כמו שאתם דואגים לכל העצמאים, ולכל
הסכירים,
ולכל
להם.
האנשים, ולכל המפונים, ולכל ה... עכשיו ראיתי שגם השר מרגיע...
רגע, תן לי לתת כן. לך תשובה על החינוך. תאמר לכל אלה שטוענים לך את הטענות אבל האלה. אני מדבר עכשיו על המורים והמורות בחינוך העצמאי ובמרשת החינוך בני יוסף. כל שקל שהמדינה מעבירה לשכר המורים והמורות עובר ישירות למורים ולמורות. זה לא מוסד פרטי ש... משלם עם הכסף הזה גם כן שכר שכירות וכל מיני דברים. המדינה מממנת מלא 100% שכר של המורים והמורות האלה, וזה עובר ישירות אליהם 100% בדיוק כמו בחינוך הממלכתי. אותו דבר בדיוק, בדיוק, בדיוק. לא מדובר על מוסדות הפטור, ואני לא מדבר על זה שזה היה בית הספר שמלמדים ליבה וכל זה. והבטיחו להם, המדינה התחייבה להם והיא לא עומדת בהתחייבות עכשיו בגלל ויכוח על כספים קואליציונים. אבל לא רוצה להכביר יותר מדי במילים, כי עושים, נעשים ניסיונות כדי לפתור את זה, אבל לזעוק את הזעקה של אותם מורים שעד הרגע זה לא קיבלו משכורת, השמיני לחודש כבר, צריך לזעוק את הזעקה.
אני מעריך את נציגי הציבור החרדי, שלא מרפים מהעניין הזה, ויטפלו בזה, אני מעריך, אני לא מעריך
גם אם הם לא אומרים את זה בכל.
כן, אני לא מעריך את אלה שמתעלמים, אני לא מאמין שיש כאלו שמתעלמים, אבל בסוף צריך לזכור, גם, מה זה גם? הם בני אדם, הם בעלי משפחות, צריך לדאוג להם. עכשיו, מה זה מעניין אותי אם זה תחת מרשת החינוך של ש"ס או של יהדות התורה עכשיו? הם בעלי משפחות שצריך לדאוג להם בזמן מלחמה, וכמו שדואגים לכולם, צריך לדאוג גם להם, נקודה.
בהחלט. טוב, מעדכנים אותי כמה דברים, תוך כדי הדיבורים שלנו, על הרבה מאוד פעולות חסד שנעשות בבתי המלון. יש את הפעילות של חסידי קרלין סטולין, שכבר כמה שבועות יוצאים כל ערב שבת לבתי המלון עם סקיות ומערזים למשפחות ומפנקים את כולם. ובכלל, הרבה הרבה חסד עושים, לא רק קרלין, אבל קרלין עושים את זה בצורה מאוד משמעותית בתקופה האחרונה, בהוראת האדמור. ואני מקבל עוד עדכון שבחלק מהמקומות בדרום מתחילים היום לחזור בהדרגה ללימודים בחיידרים. ממש בהדרגה כרגע. וזה אחרי חודש, הילדים לומדים במרחבים קוליים, כמו בקורונה, אז סוף סוף זה מתחיל היום להגעת.
זה התחלה של בשורה טובה. ועדיין, אתם יודעים על משפחות שנמצאות בדרום, שגרות בדרום והתפנו מרצון, והן נמצאות עכשיו באזור המרכז או באזור ירושלים או בכל אזור אחר, פשוט תסייעו להם, אל תיתנו לזמן הזה לטשטש את הכאב הגדול שלהם. זהו.
בהחלט. כותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, נדב ארבל, שלום נדב, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לשניכם, אלה כותרות השעה 8. הותר לפרסום שמו של לוחם נוסף שנהרג במהלך הקרבות בעזה. רב סמל ראשון במילואים יעקב עוזרי, בן 28 מכפר שמי, השם יקום דמו. בנוסף עוד שלושה לוחמים נפצעו אמש באורח קשה בלחימה בצפון רצועת עזה. גם הלילה המשיכו כוחותינו בפעילות מאומצת בדרום ובצפון. בעזה חשפו הכוחות פיר של מנהרה סמוך מאוד לבית ספר. בצפון תקפו מטוסי קרב מטרות טרור של חיזבאללה. אמש נשמעו שתי אזעקות בתוך שעה אחת בגוש דן והשפלה. במטח האחרון ספג בית בסביון פגיעה ישירה שגרמה לנזק רב. כוחות הביטחון הרסו הלילה במחנה הפליטים שואפת את ביתו של המחבל בן ה-14 שביצע את פיגוע הדקירה שבו נפל לוחם מג"ב אסיל סווייד. במונטריאול שבקנדה נמצאו שברי בקבוקי תבערה סמוך לבית כנסת מקומי. לבית הכנסת נגרם נזק קל ולפי שעה לא נעצרו חשודים במעשה. סוף זמן קריאת שמע ב-8:41, התחזית, תורגש ירידה בטמפרטורות, אלה הכותרות.
תודה נדב, בוקר טוב. בצוות שלנו קובי סגל העורך, מוטי קופפר הטכנאי, מתחילים. אני מקבל הרבה תגובות על דברים שדיברנו כאן עכשיו, אולי נקריא בהמשך. מאזינים שרוצים לשתף אותנו, בעיקר מהדרום, על מה שעובר עליהם, יכולים לכתוב לנו באתר כל חי, בלשונית הודעה לשידור, אפשר גם בוואטסאפ של כל חי, 055-333-9393. נמצא עוד מעט זמן להביא כמה מהדברים האלה. נפתח עם קובי פינקלר, פרשננו לעיני צבא וביטחון. שלום קובי.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
עושה רושם שאתמול היה יום רגוע יחסית בפעילות הצבאית בעזה וגם הלילה, כי העובדה היא שאתמול בלילה לא היו שמועות על שחיסלו או מחסלים עוד רגע את סינואר ולא היו שמועות אחרות, כנראה שהעסק רגוע.
רגע, בוא נחדד את זה יותר. אתמול בלילה זאת הפעם הראשונה אחרי מספר ימים שבין 11 ל-12 בלילה רב סרן שמועתי הלך לישון מוקדם.
הוא נרדם, הוא היה עייף מכל הלילות הקודמים.
ולא היו שמועות על פה ועל שם.
טוב, תשמעו, קודם כל... רגע, אתה כתב צבאי, לא כתב שמועתי, אבל כן, בסדר.
נכון, אז קודם כל, תשמע, לצערי הרב, אני כל הזמן נאלץ להילחם גם בתופעה הזאת, כיוון שמתחילים האנשים ללחוץ, ואם הגיע להם גם מכאן וגם מכאן וגם מכאן, סימן שטובים השניים מן השלושה, והחוט המשולש לא במהרה ינתק, ובטוחים שאם שלושה מקורות הביאו להם את זה, ואם שלושה מכשירי טלפון מוכיחים את העובדה הזאת, שיתקיים הלילה מבצע אדיר לשחרור החטופים, וברגע זה תגידו תהילים, כי נאמר כך וכך, אז אני צריך גם להפריח.
בוא נאמר ששמחת גבעתי עמוק בעומק השטח, והוא לא שלח הודעה לאף אחד, לא. זה אפרופו כל ההודעות של שמחת גבעתי של בוקר ערב צהריים, כן.
נכון, אז בוא נלך עכשיו לצמד המילים הראשונות שלך. תשמע, מראייה בשטח, גם אתמול, גם שישוב, ובייחוד אתמול, זה צמד מילים עושה רושם, היא לא תמונת מצב נכונה, כיוון שמה שצהל עושה עכשיו אחרי שהוא גמר לחתר את העיר עזה מכל הכיוונים, וראיתי את זה אתמול, גם ראינו את זה אתמול באתר, אבל ראיתי את זה אתמול במו עיניי מהים, אז שאתה מבין שכל קו החוף סגור, כי הרבה מחבלים לחיבור למצרים, עם מסירות דייג כביכול תמימות, עם הברכה, אולי גם רבי מרצחים, ולכן צה"ל סוגר את כל המרחב הימי הזה של רצועת עזה, ממערב, ממזרח ומצפון ומדרום.
רגע, פספסתי אותך מעט. אתה אומר שבעצם הרבה מאוד מחבלים ואולי גם רבה מרצחים כבר הצליחו להימלט למצרים, או שהם ניסו להימלט למצרים?
אמרתי שהיו ניסיונות של מחבלים להימלט לכיוון מצרים, וצהל באמצעות כל חיל הים האדיר שנפתח שם עכשיו סוגר עליהם, ולמעשה סגר את כל היכולות מכל הכיוונים של רצועת עזה. זה כבר לא תמונת המצב של היום הראשון והיום השני, עם אותה פשיטה של 27 ספינות דייג, שארבע מהם לצערנו הצליחו לפרוץ את המצור הזה, או הצליחו לפרוץ את כל המגננות של צהל בנה, ואז רצחו בחוף זיקים ובקיבוץ זיקים. כן, היו ניסיונות כאלה, אבל בסופו של דבר גם הקומנדו שלהם הוקע קשות, לא אגיד הושמד. כי אתמול שאלתי אחד מפקדי חיל הים, הרי סיפרתם לנו לפני שנה, אחרי שומר חומות, שכל הקומנדו הימי הושמד, של החמאס כמובן. איך קרה דבר כזה? אומר לי את האמת. גם אנחנו היינו מסודרים, הם שיקמו את עצמם בצורה בלתי רגילה מאז שומר חומות, אבל בוא נסתכל קדימה.
ומתחת לאף של כולם, בלי מודיעין, בלי כלום.
אז זה נסתכל קדימה. לכן צהל כן פועל עכשיו, הוא פועל בעומק השטח, בדיוק בדברים שאמרת עכשיו. למשל, דוגמה של מה שצהל עושה, הוא הולך עם כוח שריון, הוא הולך עם כוח של הנדסה, ברגע שביודעים כבר על המדעים שיש פירי מנהרות, פשוט הם משמידים אותם. לא אכנס לשיטות ולא אכנס לפירוט. אתמול לדוגמה כזאת, בבית חנון, חטיבת הצנחנים, מוצאת בתוך סלון של בית, פיר של מנהרה, שלמעשה מוביל כמה וכמה מנהרות נוספות. ואז צהל מפוצץ אותה, ואתה רואה את פיצוצי המשנה, ואתה רואה בתוואי השטח פתאום של מרחק של קילומטר או שניים, או לפעמים גם של 20 מטר. את פיצוצי המשנה, לצערנו הרב זה גם גובה מחירים. הלילה הזה נהרג לוחם שריון יעקב עוזרי, השם יקום דמו, נפצעו שלושה לוחמים באור קשה, אבל צריך להסתכל גם על זה, זה נורא מה שאני אומר, אבל צריך להסתכל על זה גם בהיקף של עשרות אלפי הלוחמים שנמצאים, עם מאות רבות של כלי הרכב משוריינים, אז גם צהל תכנן, ידע לקח בחשבון יוניפי באירוע הזה, ברוך השם אנחנו מספרים הרבה יותר קטנים, כמובן כל אחד הוא עולה מפני עצמו. ברגע ששמעתי שבלילה ביום, ביממה בין שני לשלישי, לא היה לנו אף יפגע, השמחה שכולנו הייתה רבה, ולכן גם שידרתי אתמול שלא היו נפגעים בממה האחרונה. הבוקר הזה לצערנו קמנו עם הודעה של דובר צה"ל על לוחם שנפל אתמול. זאת באשר לגזרת עזה. באשר לגזרה הצפונית, שם גם אתמול יום יותר עצים בקרבות, גם היה תכנו לכך. ברגע שהיו הלוויות של מחבלי החיזבאללה, הם סופרים הרבה, כמעט 70 מחבלים. בשביל החיזבאללה זה המון, זה לא תודעה של יחיא סנוואר שלא מעניין אותו מה...
כן, יש לו עשרות אלפים, מה זה המון 60?
נכון, אבל בשבילו זה כל אחד ואחד זה משמעותי, כי זה כביכול הוא מגיע לבנון והוא לא הצליח להגן על לוחמיו. לכן הייתה אתמול התראה, ולכן היה המידע כל כך שקוף שם, כל כך בהיר, שנתנו אתמול בשמונה ורבע בבוקר מידע לתושבי רכס עמים ולגבול הצפוני בכללותו. תיכנסו תהיו ליד מרחבים מוגנים. אחרי חמש דקות בדיוק, חוליה של נוטט שמנסה לשגר טילים מחוסלת בתוך שטח לבנון, כלי טייס בלתי מאויש גם הוא חוסל בתוך שטח לבנון. היו גם 20 רקטות, אבל אנחנו עדיין במצב של לחימה על קו הגבול. זו תמונת המצב לבוקר זה.
אז שמתי לב, רגע קובי, שמתי לב שההצגה, כן, במרכאות, מלבנון, של חיזבאללה, של חמאס לבנון, קורית כל פעם, כל יום, סביב אותה שעה, פחות או יותר סביב השעה 5 בערב, אז מחליטים משם לשגר 20-30 רקטות ליישובי הצפון. מה הסיפור עם זה?
אני אענה לך, זה כמה שאני יכול לענות. אותו דבר גם אגב קורה מרצועת עזה, בין 8 ל-10 בערב. ראינו אתמול כביכול יום שקט, הייתי בדרום, הייתה לי הזקה אחת כשהגעתי לבסיס הדרומי, שם המרחק הכניסה הוא 5 שניות, לא תאמינו דוד ובצלאל, תנסו 5 שניות, וראיתי את כל הלוחמים של חיל הים מסתערים על המיגונית, כולל אני. אמש גם כן הייתי, אתמול זכיתי פעמיים, כביכול זכיתי. אז התשובה לשאלתך, פשוט תכנון שלהם בעקבות העובדה שאנשים מתחילים לחזור לבתיהם, אותם אנשים שנשארו כדי לאבד את האדמות. דרך הדוגמה, מקיבוץ מלכיה, יש שם כמות פרי של 500 טון של פרי, של תפוחי העץ של גלה ושל הפינק לויד ושל הקיבי. אז הקיבי יכול להישאר עוד כמה ימים, אבל השניים הללו ילכו לאיבוד אם תוך יום יומיים לא יקטפו אותם, והצבא עושה, ואז אחרי צהריים הם חוזרים לבתיהם, ואז יש תקיפה של החיזבאללה. צודק דוד, אבל
כן, בהחלט. בקשה של מאזינים, כבר אמרו לי זה כמה פעמים בימים האחרונים, עכשיו מזכיר לי את זה עוד מאזין קבוע שלנו, דובר צהל שמדבר הרבה כל יום, יש לו תידוך יומי, שר הביטחון שמדבר מדי פעם, מותר להם, כמו ראש הממשלה וכמו השר גנץ, להזכיר מדי פעם את בורא עולם, בעזרת השם ננצח, מדי פעם, תעיר להם, תעביר את בקשתנו, כמו שאומרים.
בהחלט.
כי כשנתניהו בהתחלה לא עשה את זה, ובשבוע האחרון הוא כן עושה את זה, הוא כן מזכיר בעזרת השם, אני חושב שיש בזה, אתה יודע, יש בזה אמירה שמרוממת חלק גדול מהציבור.
אנחנו עם יהודי, מדינה יהודית, מדינה של יהודים, רק בכוח בורא עולם אנחנו ננצח בעזרת השם, ורק בכוחו אנחנו שורדים פה בכלל. אז לא להזכיר אותו, זה לעשות עוול להרבה מאוד יהודים מאמינים, שומרי מצוות, אנשים שמאמינים גם לא שומרי מצוות. בורא עולם נוכח בחיים של כולנו, אז זה מותר מדי פעם, מותר, חובה אפילו, לא מותר.
אעביר את הדברים האלה, אגב, במילה פוליטית, אתמול אם לא שמתם לב לנאום של גנץ, אבל הוא מאוד הדגיש את השילוב של הציבור החרדי בלחימה הזאת, כולל הגיוסים וכולל ההתנדבות של בבתי חולים, במדעים, בקטים ובשדות. שמעתי אותו אתמול, הבנתי שיש פה גם
כן, יש הרבה אנשים חרדים שהלכו להתנדב לעזור לקטיף, כי החקלאים משווים לידיים עובדות, אין להם עובדים זרים, אין עובדים ערבים ואין אף אחד. קובי, שיהיו בשורות טובות.
אמן, תודה. ברוך השם יהיה טוב.
תודה, ברוך השם ובעזרת השם. תודה, תודה.
בעזרת השם.
טוב. נצא לפרסמות, אבל לפני כן אולי כמה הודעות מתושבי דרום?
נו, תקרי.
טוב, כותבת מאזינה שהיא בעלת עסק, היא גרה באופקים, בעלה מלמד, אין לה הכנסות, הבעל לא קיבל משכורת, המשכנתה יורדת כסדר, ולא מצליחים להבין למה לא הגיע כסף. אולי יקומו כל התורמים שתורמים עכשיו, ייתנו גם איזו מילגה למורים והמורות בכל הארץ, במיוחד מהדרום. זה אחד. משפחה מנתיבות כותבת שכל הביקות, כל המקרים שעולים אצלכם בתוכניות על משפחות מנתיבות, חשוב לי שתדעו גם על המקרה שלנו, ממש בושה שבמצב הזה אין למי לפנות, וכל מי שאנחנו פונים אליו, כולל הרווחה בעיריית נתיבות, לא נותנים מענה. משפחה עם שלושה ילדים שנודדים בין משפחות, כיוון שבנתיבות לא פינו את התושבים על חשבון המדינה, והילדים בחרדות, אבא עם נכות. בקיצור, הם צריכים, נאלצים לחזור הביתה, כי אין להם איפה להסתובב ברחבי הארץ. אז אני מאמין שיש בעיריית נתיבות אנשים טובים, שיכולים לעזור. אם הם ירצו, שיפנו אליי, ניתן להם את המספר של אותה משפחה מנתיבות. טוב,
רק
בוא נס...
הערה קטנה לגבי okay. המשכנתה והמשכנתאות, כל הבנקים וכל הלקוחות, לא רק אלו שגרים בדרום, מי שרוצה היום יכול לפי המתווה של בנק ישראל, כן, לא שהבנקים עושים טובה למישהו, לדחות את תשלומי המשכנתה שלו בין שלושה חודשים לחצי שנה, שזו נקודה חשובה שהציבור צריך לדעת אותה.
בהחלט. ועוד דבר, הזכרת, בזה נסיים את הפרק הזה, הזכרנו את המלונות, אלה שבמלונות, הזכרת ככה בחצי מילה את הרב לורי שהיה כאן, אז אנשים שיכולים לעזור למפונים שנמצאים בבתי מלון, בקיבוץ כביסה, דבר הכי אלמנטרי, הכי בסיסי, לא אוכל, לא ממתקים ולא מארזים מפוארים, אנשים ללא מכונות כביסה בבתי מלון האלה, לכו לשם, לעזור להם, לקחת כביסות אליכם הביתה ולהחזיר להם, ואפשר לקבל פרטים של תושבים מהדרום שנמצאים בבתי מלון האלה, במוקד של יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171, חסד גדול, לא לכלום, עזרה
כן, תאמצו לעצמכם משפחה אחת שאתם עושים לכביסה פעם בשבוע, בכוכבי 9171.
תאמין לי שיש משפחות ברוכות ילדים שם שצריכים כביסה יותר מפעם בשבוע, אבל תעשו את זה, תעזרו למי שצריך.
לפחות פעם בשבוע, לפחות, דיברתי
כן,
על זה,
בהחלט, פרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
הזכרנו את בני גנץ מקודם, נכון?
כן, תמיד אנחנו מזכירים את בני גנץ.
כן, בני גנץ שיודע להזכיר שם שמיים בנאומים שלו. כותב מאזין, איך אתם משבחים את גנץ בלי להזכיר שהוא זה שיצא נגד המשכורות למורים החרדים? הוא מתנגד להעברת הכספים שהמדינה התחייבה עליהם למורים החרדים, אז איך משבחים אותו? אז משבחים אותו על מה שצריך לשבח, והנה אמרנו את הביקורת על מה שצריך לומר ביקורת, וחבל שהם לא ענייניים הפוליטיקאים האלה כשמדובר בתקציב לחרדים, כי כשדיברו על להבדיל על לפני כמה ימים על העברת כספים שהמדינה גובה עבור הפלסטינים, להעביר את זה לרשות הפלסטינית, ואז היה דיון אם נעביר גם את מה שהחמאס מקבל לא מקבל, ומדובר שם במיליארדים, מיליארדים. כל שנה אני חושב שהמדינה מעבירה לרשות הפלסטינית עשרות מיליארדים, זה כספים שלה אומנם.
צריך לומר, בדיוק, אמרת את זה עכשיו.
אבל ביקשו להקפיא את זה, אמר סמוטריץ'.
זה לא כסף שהמדינה נותנת מתנה לרשות הפלסטינית.
ברור, אבל סמוטריץ' אומר...
זה כסף שלהם.
נכון, אבל שר האוצר אומר, צריך להקפיא להם את זה, לפחות בתקופה הזו, וכולם תקפו אותו. אבל כשלהבדיל מדובר בתקציב שהמדינה התחייבה בהסכם, חתמה עם המורים החרדים על הסכם, לשיפור שכרם, להכניס אותם לאופק חדש, פה מתנערים מזה בגלל טיעון של כספים קואליציוניים. אז מה? פה לא אכפת לכם? לא אכפת לכם מהמורים החרדים שהובטח להם, המדינה הבטיחה להם? מה מדובר? עוד כמה שקלים למשכורת? אז זה אני לא מבין, וטוב, נקווה שמי שצריך לטפל בזה, מטפל בזה בצורה נכונה, שקטה ורגישה. אני רק, אני חושב שאלינו פה את המצוקה של המורים, שעד לרגע זה, שמיני לחודש, לא קיבלו משכורת. מדובר בעשרות אלפי מורים. טוב, בוא נתקדם. אנחנו עם חבר הכנסת זאב אלקין. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
חבר ועדת חוץ וביטחון, מסיעת המחנה הממלכתי. דיברנו כבר במלחמה הזו, ואנחנו מדברים פעם נוספת, ואנחנו ככה בעומק הלחימה, בעומק תקופת הלחימה. אתה גם חושב על היום שאחרי?
מה שיקרה בעזה? או מה שיקרה אצלנו?
מה שיקרה אצלנו זה כבר סיפור אחר, מה שיקרה שם,
מה שיקרה אצלנו, מה שיקרה אצלנו, התחזית היא מאוד ברורה, אנחנו בשש אחרי המלחמה נחזור כנראה לריב, אבל מה שיקרה בעזה זה מה שמעניין עכשיו.
מה שיקרה בעזה לדעתי צריך לעניין אותנו לא רק ביום שאחרי, אלא עכשיו. כי משתי סיבות, אחת, אנחנו רואים שהנושא הפלסטיני חזר לראש סדר העדיפויות של העולם. הסיטואציה שנהננו ממנה במשך עשור, שזה לא היה שם בערך מאמצע הכהונה של אובמה, הסיטואציה הזאת השתנתה. וללא ספק, לעולם ברור מה הפתרון. אתה שומע את הנשיא ביידן, אתה שומע את כל האורחים שמגיעים לפה, ראשי מדינות, שתי מדינות, קידום שתי מדינות, להכניס את אבו מאזן לעזה, ולהכיר במדינה פלסטינית. עכשיו ברור, לאור הניסיון דווקא הנוראי של 7 באוקטובר, שזה אירוע אובדני, כי תחשוב מה יקרה שעכשיו על כל הגבול של מדינת ישראל, מכל מקום, יוכל להתרחש אירוע מהסוג הזה של 7 באוקטובר. זה פשוט להתאבד באופן מלא.
ולכן?
ולכן, אם אנחנו ננהג בדחיינות, יש כזאת נטייה לנו, מה שלא בער עכשיו לא מטפלים, גם אם זה חשוב. אנחנו נמצא את עצמנו, אחרי שנצליח בעזרת השם לחסל את החמאס, עם זה שכבר אין שאלה מה הולך לקרות, כי כל העולם מתחיל בשבילנו. אבו מאזן והכרה במדינה פלסטינית, כי אבו מאזן זיהה את המצב הזה, והוא דורש ממדינות מערב להכיר במדינה פלסטינית, ויהיה מאוד קשה עד בלתי אפשרי לעצור את זה. ולכן צריך כבר עכשיו לדון, לא חייבים לעשות את זה פומבי, אבל צריכים לדון בחדרים הסגורים, מה אנחנו רוצים כמדינת ישראל שיהיה שם ביום שאחרי, ולא רק לדון ולהחליט, אלא גם להשתמש בזה שאנחנו שולטים על חלק מהשטח תוך כדי פעולה מלחמתית, כדי לאט לאט להתחיל לעצב מציאות כמו שאנחנו חושבים שהיא נכונה. זה דבר אחד.
רגע, אבל אתה אומר, אבל אתה אומר, חבר הכנסת אלקין, כמו שאנחנו חושבים. השאלה, באמת אני שואל את זה ברצינות, כשאנחנו רואים עכשיו את כל ההתערבות של ארצות הברית, עם כל התמיכה שלה והגיבוי במלחמה, היא מתערבת, ואנחנו רואים את כל העולם זועק, ומתחילים עכשיו, אתה יודע, לעמוד עם הסטופר, מתי צהל יצא מרצועת עזה. יכול להיות שאנחנו בכלל לא קובעים לשלוט ביום שאחרי ברצועת עזה? שזה האמריקנים יכתיבו לנו את הדרך, את המסלול? מי ישלוט, איך ישלוט ועל מה?
אני חושב שכרגע יש הזדמנות לייצב מציאות, ואחר כך כולם מתחשבים במציאות שיש, כן? זה טבעם של הדברים. כשבחומת הגן, מגן, הצבנו מציאות ביטחונית חדשה ביהודה ושומרון, שלצהל יש חופש פעולה מוחלט בכל יהודה ושומרון, כולל שטחי, בניגוד למה שכתום בהסכמי אוסלו, בסוף כולם יתרגלו למציאות הזאת. זה בדיוק דברים מהסוג שאני מדבר אליהם. אתה צריך לעצב מציאות, אחר כך יהיה מאוחר, אז אתה צודק. אם לא נעשה כלום ונתחיל את הדיון תיאורטי, כשהכל ייגמר, אז יכפו עליך. אבל כשאתה היחידי שנלחם בשטח, הרי הם קיים במלחמים בשבילנו בשטח, וכשאתה שולט על חלק מהשטח, אתה יכול לעשות את זה. אבל יש פה עוד נקודה אחת. כשאני שומע שמדברים באופן ברור, כן, שהמטרה של המלחמה הזאת זה מיטוט שלטון חמאס. אני שואל שאלה. לחמאס היום יש כ-30 אלף לוחמים, יש עוד כמה עשרות אלפים כעתודה של מילואים כאלה, ויש לג'יהאד האסלאמי כ-20 אלף לוחמים. נניח הצלחת אחרי הרבה מאמץ לחסל 90% מהם. כן, אנחנו רחוקים מזה מזרח ממערב. כרגע, כן, במספרים שיש
כן,
כרגע.
כן, אבל למה? אמרו שחיסלו כבר אלפים רבים שם.
10,000 דיברו, כן.
אז תיקח מספר אלפים רבים ושים את זה מול כמעט 100,000 איש בפוטנציה, 50,000 איש בפועל, ואתה תבין שאנחנו מאוד רחוקים מ-90%, כן? גם אם זה כמה אלפים שחיסלנו. אבל נניח, הגענו למטרה הזאת, ונשארו 3,000 או 4,000 לוחמי חמאס. מי ישלוט אם אנחנו יוצאים? הרי תשובה לזה ברורה, כן? גם 3,000 איש מספיקים...
אז מי ישלוט באמת? הרשות הפלסטינית או חמאס?
אז אני אומר, אני לא חושב שרשות פלסטינית זה פתרון. רשות פלסטינית זה גוף מושחת, רקוב, שהוא לא מצליח לשלוט בג'נין, כן? ואנחנו צריכים כל הזמן לפעול שם, אז הוא יצליח לשלוט בעזה. עוד פעם חמאס ישתלט.
לכן מי? אז מי כן?
רגע, שנייה. כשחמאס השתלט על רצועת עזה, אנשים שוכחים, לא היו לו 30 אלף לוחמים, היו לו 7,000 איש, מול כוחות של רשות פלסטינים שהיו במספר יותר גדול.
שהם זרקו אותם מהגגות, צריך להזכיר את זה. קרה שנתיים אחרי ההתנתקות, זרקו אותם אנשי החמאס, את אנשי הפתח מהגגות שם.
נכון, כי הם היו מושחתים, רקובים, לא רצו להילחם. ו7,000 איש חדורי מוטיבציה, הצליחו להשתלט על כל רצועת עזה. אז אם עכשיו יהיה לחמאס, עם כל המעמד שיש לו, אחרי כל כך הרבה שנים של שלטון, נצליח לחסל 90% ממנו, ויהיו לו 3,000 איש, הוא לא ישלוט, ברור שהוא ישלוט. אלא אם כן, אתה בהדרגה מייצר לו אלטרנטיבה, שם בשטח. אם אתה לא עושה את זה, אז אל תתפלא שחמאס יחזור okay, כל הזמן.
הבנו אז מי לא, מי כן.
עכשיו, יש כל מיני
מה כן ומי כן?
אני אומר, יש כל מיני מודלים, אני לא חושב שהמקום לדיון הזה, לפחות מבחינתי, כי מי שחבר בכיר בוועדת חוץ וביטחון, ויש לו פורומים אחרים להביע את עמדתו, אני, ברשותכם, זה לא יהיה בתקשורת, כן? כי לעשות את זה תקשורתית, זה יכול גם לגרום נזקים.
בהחלט מובן.
דבר אחד אני יכול להגיד בצורה ברורה, אני חושב שחובתו של הקבינט לדון בזה ברצינות, לקבל החלטות, מה אנחנו רוצים, אולי לייצר סדרי עדיפויות בין כמה אפשרויות, ואז גם לפעול עכשיו, כשהמפתחות בידינו, כשאנחנו הצד היוזם, כשאנחנו בשטח, להתחיל לפעול בהדרגה, כדי לקחת את המציאות למקום שאנחנו רוצים. אם ננהג בדחיינות, הצורה הישראלית הכל כך אהודה, כן,
אני חייב שאלה לסיום. חבר הכנסת אלקין, אני חייב שאלה לסיום. כל הרעיון איתך, אנחנו רק עוסקים ביום שאחרי. אתה בטוח ממה שאתה יודע בוועדת חוץ וביטחון, ויש לך גם אנשים שאתה מדבר איתם, שאנחנו בדרך ליום שאחרי? יכול להיות שהמלחמה הזאת תיפסק באמצע?
אסור, בתכלית האיסור שהיא תיפסק באמצע. תשמע, רצחו בנו, שחטו את עם היהודי כמו שלא היה מאז השואה, בצורה כמו שזה נעשה ביום אחד. ולכן כל הסביבה שלנו מסתכלת מה יקרה לחמאס, מה קורה למישהו שככה מעיז לשחוט את עם ישראל עכשיו כשיש מדינת ישראל עם צהל והיא חזקה. אם בסוף התמונה של הסיום הזה תהיה שחמאס עדיין בשלטון ושאנשים שעשו את זה הם בין החיים, ויחיא סנוואר עוד פעם ישים את הקורסה שלו על הריסה של בית בעזה ויצטלם עם פיוק על הפרצוף, זה רק שאלה של זמן עד שזה יבוא עלינו בהיקפים יותר גדולים, גם בצפון וגם מכיוונים כן. אחרים. ולכן, כמה שלא לוחצים עלינו, אסור לעצור עד לבאמת מימוש של המשימה הזאת.
כולל לא לעצור להפסקה הומניטרית, למרות הלחצים של ביידן על ראש הממשלה?
תשמעו, אם יש אירוע שהוא מאפשר לשחרר אפילו חלק מהחטופים, אפשר לשקול איזושהי הפסקה קטרה. אבל רק בשביל זה. כל הצירה אחרת, סתם בשביל הצירה, כי לוחצים עלינו, אני מזכיר לכם בצוק איתן, עצרנו נדמה ל-17 פעם, כל פעם זה עלה לנו בזה שתקפו אותנו, בין השאר נהרגו לנו חיילי צהל, בין השאר במציאות הזאת, בדיוק של הפוגת האש, הומניטרית, כן? נרצח ונחטפה גופתו של הדר גולדין. אז אסור לחזור על הטעויות, אני הייתי אז יו"ר ועדת חוץ וביטחון, התרעתי בפני זה כשזה קרה, ואסור לחזור על אותם טעויות עכשיו.
כן. טוב, שאלה אחרונה, אתה גם חבר ועדת חוץ וביטחון, ואתמול קידמת חוק, שאני מבין שהוא שר, לתושבי הדרום, לחיילי המילואים, המפונים, שכולל פטור ממשכנתה, מיסים, ארנונה, ועוד כל מיני...
לא, פטור, דחייה. אני עוד בשבוע הראשון, כשהתחיל המלחמה, הוצאתי מהבוידן תקדים שלא כל כך ידוע עליו, מימי מלחמת יום כיפור, ואמרתי, מגייסים פה המון אנשים, חיילי מילואים בצו 8, פינו הרבה אנשים מהבתים, כמות גדולה של אנשים, צריך לתת להם אפשרות לדחות את התשלומים, עד שהם יקבלו את הפיצויים שמגיעים להם מהמדינה, וכו' וכו' וכו'. עשינו את זה תוך שבוע לחודש אחד, ואתמול הצלחנו בלחץ על כל הגורמים הממשלתיים להביא להערכה של זה לעוד חודש, זאת אומרת שחודשיים...
ואת מי זה כולל? המחמה. מהתושבים. חיילים מילואים כל... אנחנו יודעים מי הם, אבל מי הם מבחינת תושבים, ערים, איזה ערים בדרום?
זה כולל את כל הערים שפונו באופן רשמי, גם בדרום, גם בצפון.
מה יעשו תושבי נתיבות ואופקים שחלקם הגדול מאוד פינת עצמו, לא מדינה פינתה אותם, ואנשים לא מסוגלים לחיות שם, להם לא מגיע?
זה משהו אחר. בסוף, איפה שלא תמתח גבול, תעלה השאלה הזאת. זה כרגע כולל את האנשים שהמדינה פינתה, כולל אגב אשקלון, שגם אשקלון הרי נכנסה למסגרת הפינוי בצורה קצת שונה מסדרות, אבל זה כולל גם את תושבי אשקלון, זה כולל אגב כוחות של הצלה וכבאות ומדע.
טוב, תחשוב גם על נתיבות ואופקים, תחשוב גם עליהם, יש שם הרבה אנשים שפונו, התפנו יותר נכון, מסתובבים ברחבי הארץ, לא נמצאים בבית.
בסוף, זה החלטה לא שלנו, זה החלטה של פיקוד העורף, את מה הוא מפנה, כן, יחד...
לא, אבל אני אומר, מקומות שלא פונו ואנשים לא מסוגלים לחיות שם בקרבת, בתוך המלחמה, בתוך הסבל הזה, ופינו את עצמם, והם לא גרים בקריאת גת היותר רחוקה, נתיבות, אופקים, קרוב מאוד, גם להם צריך מישהו שישים לב אליהם.
הם צריכים לקבל סיוע גדול מאוד, ובזה עכשיו עוסקים בוועדת הכספים, בסוגיית הסיוע, אבל דחיית השלומים אתה עושה רק למי שאתה מפנה, כי... טילים נופלים גם בראשון לציון בכמויות גדולות, נכון. וגם במקומות אחרים. גם באשדוד, בסוף אין לזה גבול.
כן, אבל מראשון לציון אנשים לא ברחו, מטבעות ואופקים כמובן שכן. טוב, חבר הכנסת זאב אלקין, תודה שדיברת איתנו.
תודה.
תודה רבה לכם.
בשורות טובות. רציתי לשאול אותו על המורים החרדים, מה הם יכולים לעזור?
לא, תשאל למה המחנה הממלכתי
מתנגד לתוספת. כן, טוב, אני מקבל עדכון שחלק מהמורים במרשת החינוך בני יוסף קיבלו הבוקר משכורת, אבל כנראה זה המורים שלא נכנסו עדיין לאופק אחד, אז הם כבר קיבלו הבוקר, רואים את המשכורות שלהם בחשבון בנק, לכו לבדוק, יפה מאוד, כל הכבוד. טוב, בנתיבות, כיתות ז' ח' בחלק מתלמודי התורה חזרו היום ללימודים, חוזרים היום בשעה 10 בהדרגה. יפה מאוד שעשו את זה בזהירות, פרסמות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
עכשיו אנחנו עם אבי יששכרוף, פרשן לענייני ערבים, וויינט ידיעות, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור, בצלאל, בוקר דוד.
אני רוצה להקריא לך, בצלאל, אולי לא ראית את המאמר של אבי הבוקר בידיעות אחרונות, כתבת שם שני דברים שאני אמרתי כשאתה עולה כאן לשידור, אני רוצה לשאול אותך. אתה כתבת ככה, בינתיים גם במערכה הצבאית חמאס מתקשה להגיע להישגים משמעותיים, ההתקדמות הצבאית הישראלית מרשימה והכוחות הישראלים פועלים כבר בתוך בית החולים שיפה. ובשורה התחתונה של המאמר שלך, אתה כותב אבי, ועדיין קשה לחשוב על ניצחון ישראלי, היום הראשון הקשה כל כך כבד, אינו מאפשר תמונת ניצחון אמיתית.
אז מה השאלה?
שלא משנה כמה זמן המלחמה הזאת תיקח, בסוף בסוף לא תהיה תמונת ניצחון?
אני חושב שזה מה שניסיתי לומר. הכוחות לא פועלים בתוך בית החולים, רק אני צריך להבהיר את זה, אולי איזושהי טעות דפוס שלי.
הם מסביב, במעטפת של בית החולים.
הכוחות פועלים כבר מסביב לבית החולים, המורב אל-אמני, המורב אל-אמני זה המרובה הביטחוני, שזה משרדי הממשלה של חמאס, אזור גם של האוניברסיטה האסלאמית, לומר ממש במרכז העיר עזה, ובאמת בתור מישהו שהיה שם עד 2007 ככתב שביקר בהמון ברצועת עזה, אתה מבין מה המשמעות של הדבר הזה, כלומר הסמל של חמאס כשלטון, כממשל, כבר נפל. זה הישג אחד, זה יפה. אבל אנחנו צריכים להיות כנים עם עצמנו, ו... אין מה לעשות, זאת אומרת, אחרי מכת פתיחה כזאת אדירה שאנחנו חטפנו, עם 1,400 הרוגים, עם ה-241 חטופים, עם התמונות זוועה האלה שכולנו נחשפנו אליהן לצערי, אתה כבר לא יכול באמת לצאת כשידך על העליונה. זאת אומרת, יכול להיות תרחיש שבו אם היינו עכשיו יושבים שנים ברצועת עזה ומחסלים את ראשי חמאס אחד אחרי השני, ומביאים לשחרור כל החטופים, אז יכול להיות שהיינו רואים באמת גם איזושהי תמונת ניצחון, אבל אנחנו מבינים שיש פה שעון מדיני, מתקתק כבר, שהאמריקנים לוחצים לנו, וזה חוץ משאר העולם, ואנחנו נצטרך כנראה מתי...
אבל בינתיים עושה רושם שההנהגה הישראלית, גם בגלל שהיא מאוחדת משני צידי המתרס, והיא מאוחדת בכל המהלכים, גם בנושא הזה שצריך להמשיך ולא להיכנע לעולם, השאלה אם, אם זה ימשיך, אתה יודע, לכל אורך הדרך, או שבאיזשהו שלב יהיה רגע שמישהו יגיד סטופ, האמריקאים מאוד לוחצים, צריך לעצור. כי בינתיים עושה רושם שהם לא מתפעלים מכל הלחצים האלה, או שהם פשוט יודעים שזה לחצים שנועדו מן השפה ולחוץ.
אני חושב שהאמירות שלהם שהם לא מתרשמים והם מלחיצים, הם מן השפה וממשיכים, הם מן השפה אל החוץ. אני חושב שיש פה את צהל, ואת אותם קצינים שקיבלו עליהם אחריות וכולי, שמאוד רוצים להמשיך במבצע הזה, ויש פה...
טוב, להם אין מה להפסיד.
נכון, נכון, נכון. תראה, ברור שיש להם מה להפסיד, אבל הם מבינים שכדי להכריע את החמאס, וכולנו רוצים לראות בהכרעת חמאס, אתה צריך פה מהלך של חודשים. עכשיו, הדרג המדיני, מה לעשות, חשוף גם ללחץ הבינלאומי הכבד שיש עליו. עם הנשיא ביידן שמדבר עם ראש הממשלה, או ראש ה-CIA שמדבר עם שר הביטחון ועם כל מי שמתחתיו, אתה מבין שכבר האמריקאים אומרים, בואו חבר'ה תעצרו.
אבל עם כל הכבוד לאמריקאים ונתניהו וגנץ וכל מי שיושב שם בצמרת יודעים שהציבור בישראל לא מוכן לעצור את הדבר הזה באמצע הדרך, רוצים לראות פה לא רק תמונת ניצחון אלא באמת ניצחון אמיתי עד כמה שאפשר. בסוף, הם צריכים גם, ההנהגה צריכה גם להתחשב בדעת הקהל כאן, לא רק במה
כן,
שאומר או לא אומר.
כן, אבל בצלל אתה טועה. ממתי דעת הקהל כאן השפיע על מה שקרה? דעת הקהל הייתה כבר מזמן להכריע את חמאס, וזה לא קרה.
בגלל שדעת הקהל היא בעד כל המהלכים האלה, בשונה מהרבה מהלכים אחרים שנעשו בעבר, הצבאים, פוליטיים, לא משנה איזה, אני חושב שאנחנו בסיטואציה שונה, פנים ישראלית כמובן.
אני חושב, כוונתי. אם יורשה לי, זה לא כל כך פשוט. זאת אומרת, ברור שיש פה דרישה חד משמעית של הציבור הישראלי, להמשיך, ולהמשיך גם במחיר הכי כואב שיש, ואנחנו רואים עדים למחיר הזה כל יום, ואפילו הבוקר התעוררנו לגלות שעוד חייל צהל נהרג. אבל מנגד, אנחנו גם מבינים שיש פה בת ברית, שהרבה זמן, מה לעשות, הממשלה שלנו שכחה אותה, והבת ברית הזאת היא אמריקאית, אני מתכוון. התייצבה לצידנו, שלחה לפה נוסעות מטוסים, שלחה לפה צוללת גרעינית כדי להעביר מסר מאוד ברור לאיראני ולחיזבאללה, דיר בלקום. איך אמר הנשיא ביידן? Don't. כלומר, העביר להם מסר מאוד ברור, חבר, לא להתעסק עכשיו איתנו. שולחים לנו באמת משלוחי נשק משוגעים, מטורפים, כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולכתוש את רצועת עזה, וגם כדי להתכונן במקביל למערכה בצפון. אם אתה תאבד עכשיו את בת הברית הזאת ותגיד לה, סליחה, לא שמים עליכם קצוץ, אתה בבעיה. אתה מייצר לעצמך בעיה. ולכן טוב. אתה חייב להתחשב פה.
כן, גם לא קיים ראש ממשלה ישראלי שברגע שארצות הברית אומרת בבקשה לעצור, לא בבקשה, בפקודה, תעצרו, לא קיים ראש ממשלה ישראלי שיגיד...
אתה לא יאמר בצורה של בפקודה.
זה ככה עובד.
לי יש תחושה שביידן אומר לעולם או למפלגה שלו משהו אחד, ונתניהו אומר משהו אחר, וזה לא באמת לחץ אמיתי. טוב, אבל זה נדע בהמשך.
רגע, אני כן רוצה לשאול אותך, אבי סחרוב, הרי ארצות הברית לא חזרה בה מהעניין, והרעיון הזה שבעצם צריך למוטט את שלטון החמאס. אז מה היא בעצם רוצה? כלומר, מצד אחד, כן, ישראל, תגמרו את הסיפור הזה של חמאס, ומהצד השני, לא, תעשו הפסקות אש, או בדרך שלנו?
הם אומרים, תעשו הפסקות אש, הם אומרים, ככה, תראו, אני לא מתמחה בענייני אמריקה, אבל אני חושב שיש להם לחץ גדול מאוד מבית, אצל המפלגה הדמוקרטית, אצל הציבור האמריקני, שאנחנו רואים מה קורה בקמפוסים בארצות הברית, יש שם על הלחץ להפסיק, ללחוץ על ישראל להפסיק, זה מצד אחד. מצד שני, האמריקאים אומרים לישראלים, מי היום הראשון? חברים, אוקיי, מוטטתם את חמאס. מה התוכנית אז? מה אתם עושים ביום שאחרי? עכשיו, אנחנו חייבים להבין שצריך למצוא לזה פתרון, ואין כרגע פתרונות טובים.
ברור. טוב, ימים יגידו מאוד יהיה עם המלחמה ומה יהיה ביום שאחרי המלחמה. רציתי עוד כמה שאלות לשאול אותך, אבל הזמן שלנו תם. אבי סחרוב, פרשן ידיעות וויינט, תודה שדיברת איתנו, בוקר טוב.
תודה רבה, תודה.
להתראות. אנחנו חותמים את מהדורת הבוקר, נמשיך להיות קשובים לרחשי לב מאזיננו בדרום, במלונות, בכל מקום. וכאן ביתר התוכניות ימשיכו לעזור להם כמה שאפשר להקל עליהם. תודה לקובי סגל ולמוטי קופפר, אנחנו נהיה כאן בעזרת השם ביום ראשון בדקה לשמונה, להתראות דוד, שבת שלום.
להתראות, שבת שלום ויום טוב.